טוב, פעם קודמת דיברנו, היינו בפתיחה לכללי המשנה. עשינו הקדמה כזאת, אמרנו שיש שני סוגים של, היה שתי סוגי לימוד. לימוד של מדרשים, שזה אומר לוקחים את הפסוק ודורשים אותו בקשר להלכות, מדרשי הלכה. סוג שני היה משניות, שזה פסקי הלכות בלי שייכות למקרא. דיברנו על ההשוואה בין שניהם, דיברנו על השם של המשנה. האם משנה זה מלשון שינון, חזרה או מלשון שנייה, שהיא שנייה לתורה. השווינו את שתי הסוגיות האלה, אמרנו שהן יכול להיות תלויות אחת בשנייה. היום אנחנו נמשיך את הפתיחה לכללי המשנה, פעם באה כבר בעזרת השם ניכנס ממש לכללים. היום נמשיך פתיחה לכללי המשנה ונדבר על שני דברים. הדבר הראשון, אפילו שבדף הוא מופיע שני, זה סדר מסירת התורה ממשה רבנו ועד רבי יהודה הנשיא. איך התורה עוברת, איך התורה מתגלגלת. הרמב״ם רואה בזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בלדבר על זה, הוא חוזר על זה גם בהקדמה לפירוש המשנה וגם בהקדמה ליד החזקה, ועוד שנייה נסביר גם למה זה כל כך חשוב. הדבר השני שנדבר עליו זה בתוך סדר הדרישה היה, יש את המושג של דברים שבכתב יתר רשאי לומרם בעל פה, דברים שבעל פה יתר רשאי לכותבם, מה זה ולמה זה והאם זה באמת התקיים, האם באמת זה היה ככה. הכל היה בעל פה עד רבי יהודה הנשיא, או אולי אחרי רבי יהודה הנשיא, ככה אמר הרצחה היו טוען. שגם אחרי רבי יהודה הנשיא הכל היה בעל פה ורק מאוחר אותו נכתב, או הכל היה כתוב. לא באמת היה בעל פה. בסדר? או לא הכל, היה הרבה כתוב גם לפני כן. בסדר? עוד שנייה נדבר על זה. אז אנחנו נתחיל מהרמב״ם, כי פחות או יותר שם עצרנו בפעם קודמת, לא עצרנו, דיברנו על זה. אמרנו שמצד אחד משה רבנו מקבל את כל התורה שבכתב ושבעל פה, מצד שני הוא יושב ולא מבין אצל רבי עקיבא, נכון, יושב ולא מבין, והאורחה עם הקדוש אמר
שלא יודע איך להוציא,
שהוא קיבל את כל התורה שבכתב שבעל פה, לא קיבל את הקשר ביניהם, וזאת עבודת הקודש של המלא תורה, לחבר תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ככה היה באורחה עם בסדר, ככה היה כן, העירו לי את זה גם השבת. ככה היה באורחה עם הקדוש. עכשיו הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה, שזה דבר שהיה צריך כאילו ללמוד אותו כבר מזמן, כן? הקדמה של הרמב״ם. הוא מתחיל אחרת. אצלו כל מצווה ניתנה, כל פסוק ניתן עם הפירוש שלו.
משה.
משה יודע גם את הפסוק וגם את הפירוש, ואת זה הוא מלמד. למה זה חשוב? גם פה, גם אמרנו בהקדמה ליד החזקה, אז רב אברום היה חוזר הרבה הרבה פעמים על ביטוי מהירושלמי, תלמיד דקטי מתורה דסיני. ניתוקים מנותקים מהר סיני. יש שרשרת של מסירת התורה מרב לתלמיד, מרב לתלמיד ועלה ועלה ועלה, עד אלינו, וכל אחד מאיתנו קשור לשרשרת הזאת. כל אחד הוא מעתיק השמוע, הוא ממשיך את הקשר מהר סיני עד לכאן. ואי אפשר להתנתק, ובגלל זה הוא הסביר, בגלל זה הרמב״ם מגיע בהקדמה ליד החזקה, מונה 40 דורות ממשה רבנו עד רבשי, מגיע לרבשי, אומר, נמצא שממשה רבנו עד רבשי יש 40 דורות, ואלו הם, הוא מתחיל לספור לי אותם גם ברוורס, אחורה. א', אני יודע לספור. כלומר, אתה לא צריך להגיד לי שזה 40, ציינת את הדורות, אני יודע לספור, אני אגיע לבד ל-40, מה אתה אומר לי 40? ב', מה זה הלא חזור הזה? לא, להדגיש, יש 40 דורות, ויש קשר, יש קשר של קדימה, ויש קשר של הלוך וחזור, והכל מחובר, והכל, התורה היא אחת. אני לא יודע אם הרמב״ם היה שמח בהגדרה הזאת. דע, אומר הרמב״ם, שכל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ניתנה לו עם פירושה. היה הקדוש ברוך הוא אומר לו המקרא, ואחר כך אומר לו פירושו ובאורו, וכל מה שכלל אותו המקרא המחוקם. וכך היה סדר לימודו לישראל.
מה זה מחוקם?
במקרא רמוזים הרבה דברים, במקרא יש... ראינו שיש הסמכתאות שהן רחוקות, ראינו שיש מילים שהן לא בדיוק במשמעות, שעל זה האורחה עם הקדוש אמר, זה העבודה, כן, להוציא, לחבר. אצל הרמב״ם ברור, משה רבנו גם את זה ידע. איך הוא מיישב את הסתירה, אני לא יודע. וכך היה סדר לימודו לישראל. היה בעלי אוהלו, נכנס אצלו אהרון תחילה, והוא מסדיר לו המקרא שקיבל פעם אחת, ומלמדו פירושו. נסתלק אהרון, ובא לו לימים משה רבנו. נכנסים אחר כך אל עזר והתאמר בניו. מסדיר להם משה, כמו שהסדיר לאהרון, ומסתלקים. בא לו אחד מהם לשמאל משה רבנו, והשני לימין אהרון. נכנסים אחר כך 70 זקנים ומלמדם, או שגם כן, כמו שלימד אהרון ובניו. ואחר כך נכנסים המון העם, כל המבקש השם, ומסביר גם להם כדי שישמעו כולם ממנו. נמצא שאהרון שמע אותו מקרא 4 פעמים ממשה, ובניו שמעו ממנו 3 פעמים, והזקנים פעמיים, ושאר העם פעם אחת. הוא מסתלק משה מהם. אומר, החפץ חיים, מכאן למדנו, שלימוד ראשוני זה 4 פעמים. לפני החזרות. חזרות, כל ימיו בעמוד וחזור כעת. אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-101. אין, אנחנו עכשיו בתקופה של המעברים. משיב הרוח מוריד הגשם, נתן תלו ונתן לברכה. אז הפוסקים כותבים נכון חודש, והביאו שב-90, אם יחזור 90 פעם ותופס, אומר אחת המסופר, אני לא מבין מאיפה הביאו 90 פעם. חודש, אולי התרגלות וזה, אבל 90 פעם, איפה מצאנו דבר כזה? צריך להגיד 101 פעם.
וואו.
כי 101, זה מצאנו מניין של חזרות, שאמרו ש-101. זה לא כזה נורא, 90 או 101 זה כבר לא זה, אבל... אבל זה חידוש גדול.
יש כזה סימן 4 שורות.
מה, מה?
4 שורות בתורה של בעל פה.
נכון, תמיד בזה. וחוזר אהרון, הוא מסדיר אותו המקרא שמיים משה 4 פעמים, כמו שאמרנו לכל הנמצאים. מסתלק גם אהרון, נמצא שגם בניו שמו 4 פעמים, 3 עם משה, 1 מאהרון. חוזרים גם אלעזר ואיתמר, אחרי הסתלקות אהרון, ומסדירים אותו מקרא עצמו, ששמעו 4 פעמים, כמו שאמרנו לכל הנמצאים, ומסתלקים עם מלמד. נמצא 70 זקנים שמעו אותו המקרא 4 פעמים, 2 פעמים עם משה, פעם אחת מאהרון, פעם אלעזר ואיתמר. חוזרים אחר כך גם 70 זקנים, ומסדירים אותו מקרא לכל ההמון פעם אחת. נמצא שכל העם שמעו אותו מקרא 4 פעמים. פעם ממשה, שנייה מאהרון, שלישית מבניו, רביעית מ-70 זקנים. ומתפזרים העם ללמד זה לזה מה ששמעו מהשליח, וכותבים המקרא במגילות. כן. ומתפזרים השרים בכל בית ישראל ללמד ולשנן, עד שידעו אותו מקרא וישכילו קריאתו. ומלמדים אותם, באור אותו המקרא שניתן מאת השם, משמע הכל בעל פה, חוץ מהמקרא. ואותו הבאור הוא כללי עניינים. והיו כותבים המקרא, וזוכרים הקבלה על פה. וכך אומרים חכמים עליהם השלום, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ואמרו עליהם השלום בברייתא, וידבר השם אל משה בהר סיני. מה תלמוד לומר בהר סיני? ועל כל התורה כולה נאמרה מסיני? אלא לומר לך, מה שמיתה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני? אף כל המצוות נאמרו כללותיהן ופריטותיהן ודקדוקיהן מסיני, והרמב"ם מתחיל למנות כל מיני דוגמאות. אנחנו מדלגים עליהם ומגיעים לחלק שאמרנו שנתמקד בו, סדר העברת התורה. וכאשר הגיע סוף 40 שנה בראש חודש שבט, הקילם עליו השלום, משה רבנו, ואמר להם, אין קרבו ימי למות. לכן מי ששמע אם אני איזה קבלה ושכחה, יבוא ונבררנה לו. ומי שנסתפקה לו איזה שאלה, יבוא ונבררנה לו. אמר הכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. וכך אמרו חכמים בספרי, כל מי ששכח הלכה אחת יבוא וישנה. כל מי שיש לו לפרש יבוא ויפרש. ובררו מפיו הקבלה ולמדו הפירושים כל אותו הזמן שמראש חודש שבט עד שביעי באדר. ולפני מותו נתעסק בכתיבה, וכתב 13 ספרי תורה, כולם גבילים, מן ב' בראשית עד למד ישראל, ונתן ספר לכל שבט שהתנהג על פיו, וה13 נתנו ללוויים ואמר להם לקוח את ספר התורה הזה, ועלה אל ההר בחצי יום השביעי באדר כמו שנתברר בקבלה, והיה זה מותו ביחס אלינו שנפקד מאיתנו, וחיים ביחס אליו במה שנתעלה אליו. וכך אמרו עליהם השלום, משה רבנו לא מת, אלא עלה ומשמש במרום, והדברים בעניין זה ארוכים מאוד, אין זה מקומם. כאשר מת עליו השלום, הוא כבר מסר לי יהושע הפירושים שניתנו לו, ועסקו בהם יהושע ואנשי דורו וכל מה שקיבל ממנו, הוא או אחד הזקנים, אין בו מסע ומתן, ולא נפלה בו מחלוקת. ומה שלא שמו מן הנביא עליו השלום, יש בסעיפיו מסע ומתן. ונלמד בו עדים בדרכי העיון ב-13 המידות שניתנו לו בסיני. והם י' ג' מידות שהתורה נדרשת בהן. לדעת הלל הזקן יש 7 מידות שהתורה נדרשת בהן, לדעת רבי ישמעאל 13, נגיע גם על זה נדבר, בעזרת השם יש שיעור, כמה שיעורים על י' ג' מידות, כי שם יש הרבה מה לדבר, וגם נדבר נסתם בפתיחה ל-י' ג' מידות, על ההבדלים במניינים של המידות, 7 להילל, 13 לרבי ישמעאל, ורב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי, יש לו 32 מידות, אבל זה באגדה. יש 32 מידות שהאגדה נדרשת בהם. ומאותם הדברים שלמדו, יש עניינים שלא נפלה בהם מחלוקת, סליחה?
רבי ישמעאל זה כמו... בית שמאי בנושא של המידות?
מה זה כמו בית שמאי?
אמרת בית הלל זה 7 מידות.
לא, אמרתי הלל הזקן. היה לו שבע מידות. רבי ישמעאל, תנא דבר רבי ישמעאל, נכון?
זה 13.
כן. ורבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, הוא יש לו 32 מידות, אבל בדרישת ההגדה, לא בהלכה. מאותם הדברים שלמדו, יש עניינים שלא נפל בהם מחלוקת, אלא הסכימו כולם עליהם. ומהם שנפלה בהם מחלוקת בין שתי דעות, זה דן בדין ונתחזק אצלו, וזה דן בדין ונתחזק אצלו. לפי שדרכי ההיקש הוויכוחיים יקרו בתוצאותם המקרים האלה. וכשנופלת בהם המחלוקת הזו, הולכים אחרי רבים, כמאמר הכתוב, אחרי רבים להטות, וככה פתרו את המחלוקות, יש סנהדרין ויושבים ודנים ומכריעים. ואימות יהושע, עכשיו מה שהרמב"ם כאן אומר בפסקה הזאת, זה לא רק בתקופת יהושע, זה בעצם מתקיים עד שאין יותר סנהדרין, עד שמתחילים מהמחלוקות שלא הצליחו להכריע, שזו המחלוקת הראשונה שלא הוכרעה, זו המחלוקת על סמיכה ביום טוב. שזו היה המחלוקת בין הלל למנחם, יצא מנחם, נכנס שמאי, והמחלוקת הזאת נשארה, זו המחלוקות הראשונות, וזה גם, נגיע לדבר גם על זה. היו מחלוקות, אבל כל המחלוקות הוכרעו. הצליחו להכריע את כל המחלוקות בסנהדרין, על פי רוב. זה המחלוקות הראשונות שלא הוכרעו. מה קרה? הסנהדרין כבר התחילה להתפזר, כבר התחילה להיות בעיות, אנחנו לקראת הגלות. כשנגיע, נדבר גם על זה, על מה קרה, מתי התחילו המחלוקות ואיך. וימות יהושע מסר לזקנים מה שקיבל מהפירושים, ומה שנתחדש בזמנו ולא היה בו מחלוקת, ומה שהיה בו מחלוקת נפסקה הלכה כדעת הרוב, והם שאמר בהם הכתוב, וכל ימי הזקנים אשר העריכו ימים אחרי יהושע. אותם הזקנים מסרו מה שקיבלו לנביאים עליהם השלום, והנביאים מסרו זה לזה. ולא היה דור שלא היו בו דברי עיון וחידושים. משפט חשוב, לא היה. אין דור שאין בו עיון וחידושים. אם יש עיון, יש גם חידושים. וכל דור היה עושה דברי קודמיו ליסוד, ומהם לומד ומחדש. והיסודות המקובלים לא הייתה בהם שום מחלוקת. וכך נמשך הדבר עד אנשי כנסת הגדולה, והם חגי, זכריה, מלאכי, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, עזרא סופר, נחמיה בן חחליה, מרדכי, זרובבל בן שאלתיאל. ועם אלו הנביאים תשלו 120 זקן מן החרש והמסגר ודומיהם. וגם הם עסקו בעיון כמו שעשו קודמיהם, וגזרו גזרות ותקנו תקנות. ואחרון, אותה החבורה הטהורה, הוא ראשון לחכמים שנזכרו במשנה. והוא שמעון הצדיק. והוא היה כהן גדול באותו הדור. וכאשר עבר הזמן אחריהם עד רבנו הקדוש עליו השלום. זה רבי יהודה הנשיא. ולמה נקרא קדוש? שלא הכניס ידו תחת אבנתו. והיה יחיד בדורו ומיוחד בתקופתו. איש שכלל בו השם מן המידות הטובות והחסידות מה שזיכהו באנשי דורו לקרותו רבנו הקדוש. והיה שמו יהודה. והיה בתכלית החוכמה ורום המעלה. כמו שאמרו, מימי משה ועד רבי לא ראינו תורה וגדולה במקום אחד. והיה בתכלית הענבה ושפלות הרוח והרחקת התאוות, כמו שאמרו משמת רבי בטלה הענבה ויראת חטא. והיה צח לשון ובקי בשפה העברית יותר מכל אדם. עד שהיו החכמים עליו השלום לומדים באור מילים שנסתפקו להם בלשון המקרא מפי עבדיו ומשרתיו. וזה מן המפורסמות בתלמוד. והיה לו מהאושר והעון עד שאמרו עליו, הארי רידי רבי עתיר משבור מלכה. לכן היטיב לחכמים ולתלמידים וריבץ תורה בישראל. ואסף כל הקבלות והשמועות והמחלוקות שנאמרו ממות משה רבנו עד ימיו, והוא בעצמו היה מן המקבלים, שהוא קיבל משימון אביו, מגמליאל אביו, משימון אביו מגמליאל אביו, משימון אביו מהילל אביו.
שימון הצדיק היה אבא שלו?
לא. שימון שהיה אבא שלו זה רשבג השני. בסדר? יש שימון הצדיק שאמרנו מקודם, הוא משיירי כנסת הגדולה.
נכון.
תחילת התנאים. רבי זה סוף התנאים, זה הרבה דורות אחר כך. אז מי זה שמעון הזה? שמעון הזה שהוא מדבר פה זה רשבג. יש לנו שני רבן גמליאל ושני רשבג. הסדר הוא ככה. הגמרא אומרת שמאה שנה בפני הבית, כלומר מאה שנה לפני החורבן, היו הנשיאים הלל, בסדר? הלל היה, הבן שלו קראו לו שמעון. לבן שלו קראו רבן גמליאל, זה רבן גמליאל הזקן. לבן שלו קראו רשבג, זה רשבג הראשון. לבן שלו קראו רבן גמליאל, שזה רבן גמליאל די יבנה. הבן שלו זה רשבג השני די יבנה. הבן שלו זה רבי יהודה הנשיא. נכון, יש שני רשבג.
אבל הוא פה אומר לשמעון מגמליאל.
עוד פעם, הלל ושמעון. גמליאל ושמעון.
רגע, שמעון זה רשבג א'.
עוד פעם. אתה רוצה לקרוא כמו הרמב״ם מהסוף? מהסוף להתחלה, אין בעיה. רבי היה מהמקבלים. הוא קיבל משמעון אביו, זה רשבג די יבנה. מגמליאל אביו, רבן גמליאל די יבנה. שמעון אביו, זה רשבג הראשון. גמליאל אביו, זה רבן גמליאל הזקן. בסדר?
רגע, שמעון די יבנה, גמליאל די יבנה, שמעון מה? רשבג הראשון?
כן, ואז גמליאל, רבן גמליאל
הזקן.
שמעון אביו, זה הבן של הלל. הלל.
מתי
יופי. הלל קיבל משמעיה רב תליון רבותיו, שהם קיבלו מיהודה בן תווי שמעון בן שטח, פרקי אבות. שהם קיבלו מיהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, מיוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, אנטיגנוס איש סוחו. שמעון הצדיק קיבל מעזרא, לפי שהוא היה משערי כנסת הגדולה, ואז הנה אנחנו מגיעים חזרה, עזרא מברוך בן עירייה רבו, ברוך בן עירייה מירמיה, וכך קיבל ירמיה בלי ספק מן הנביאים שקדמו, נביא מפי נביא עד הזקנים שקיבלו מיהושע, ממשה. אמרנו בהקדמה ליד החזקה, רמב"ם מונה עד רבשי, עד חתימת התלמוד. כשאפשר להמשיך את הרמב"ם ולהגיע עד ימינו. כבר לא כל כך קשה, אנחנו יודעים פחות או יותר את הדורות, אנחנו יודעים מי רב מי תלמיד, ואפשר להגיע ממש עד לימינו, לעשות את השרשרת של מסירת התורה ממשה רבנו עד היום.
אז זה התפלג בין ספרד לאשכנז.
לא, בסדר, אין בעיה, בסדר.
עם הפילוג?
כן. מה, מה?
עד מרכז הרמות.
לא, לא, גם. לא צריך לעשות איזה.
בברום אצל מי למד?
ממשה רבנו עד היום, בוא נראה, עד רבשי זה 40. עברנו את המאה, הרבה יותר ממאה. לא יודע, מה?
בברום, מי אצל מי הוא למד?
שאלו אותו, היה עונה אצל רבלה.
מי זה?
אליהו. אחרי זה אליהו. זה היה בירושלים.
למד בחברון, לא?
זה היה, כן. זה היה ב...
לא מקם בשקט.
לא, לא, כן, כן. זה היה בירושלים, היה בירושלים פוסק גדול, קראו לו רבי אליהו רום. בסדר. אז לא שהכוונה אליו, אבל שהכוונה אליהו אליהו. אני יודע. לא, אבל הוא גם היה... לא, לא, אבל... תראה, הוא היה... למד בירושלים, הושפע וקיבל מרבני ירושלים וחכמי ירושלים. כנער הוא הכיר את הרב זצ"ל. ונסע איתו פנים ופנים בהלכה, כן. בסדר, כנער. ואחר כך, כשהתחתן עם אחות של הרב רענן, אז הגיע לישיבת מרכז הרב. אז עדיין אנחנו... זה אנחנו יודעים שהוא למד מהרב פרנק, רבי פסח פרנק, מהחזון איש, מהרב מרבי יצחק זלמן מלצר, מהרב הרצוג, עם כל אלו היה בקשר.
מי זה הרב הרצוג? הסבא שלו?
כן,
הסבא
שלו. אז כל אלו אנחנו יודעים שהיה איתם בקשר. בסדר, בגדל.
עכשיו אפשר להמשיך את השרשרת התורה.
מה, מה? טוב, אז ראינו, הרמב"ם עמד על זה, שהלימוד היה המקרא כתוב, ומה שבעל פה היה בעל פה. גמרא בגיטין מאוד ידועה, מאוד מפורסמת, בדף ס' עמוד ב'. וגמרא אומרת, אמר רבי אלעזר, תורה רוב בכתב ומיעוט בעל פה, שנאמר, אכתוב לו רובה תורתי כמו זר נחשב. ורבי יוחנן אמר, רוב על פה ומיעוט בכתב, שנאמר, כי על פי הדברים האלה. ואידך נמי יכתיב, אכתוב לו רובה תורתי, הוא עצמוי כמעטמה, אכתוב לו רובה תורתי, אבל כמו זר נחשב. ואידך נמי, כי על פי הדברים האלה, הוא משום דתקיף אלה מגמרינו. זה אי אפשר לגמור, זה המון. מצד שני, לא עליך המלאכה לגמור, אבל גם לא אתה בן חורין להיפטר ממך. דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני דרבי שמעון בן לקיש. כתוב לך את הדברים האלה. פסוק אחד אומר, ופסוק אחר כך אומר, לא פסוק בהמשך, כי על פי הדברים האלה, שזה על פה, אז כתוב או על פה, הכיצד, דברים שבכתב יתר רשאי לאומרן על פה. דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לאומרן בכתב. דבי רבי ישמעאל תנא, אלה. אלה אתה כותב, ואי אתה כותב הלכות. אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, על פי זה מה שבעל פה. אומר רשי, דברים שאמרתי לך בכתב, וזה חשוב בלשון של רשי, אי אתה רשאי למוסרם לישראל בעל פה. ללמוד אותם בעל פה לבד זה מותר? פשט הלשון של רשי, ללמוד בעל פה מותר. אז קודם נבין למה דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה. מה הבעיה בזה? אחר כך נבין למה, סליחה, דברים כן, וגם דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותם. אחר כך נבין איפה זה בא לידי ביטוי במשנה, איך אנחנו רואים את זה במשנה, יש חידוש של הגרא, ידוע שחזרנו עליו הרבה פעמים, גם בשיעורי משנה וגם בעוד הזדמנויות, ובסוף נראה בקצרה אם באמת הכל היה בכתב, הכל היה בעל פה, או שגם היו דברים בכתב. אז הריטב"א מסביר למה דברים שבכתב אתה רשאי לאומרם בעל פה, כי בכתב יש לנו חסרות ויתרות. יש דברים שנדרשים מהצורה של האות, יש דברים שנדרשים מהנקודות שקיבלנו במסורת, כותבים מעל האותיות. כל זה בעל פה לא עובר. ובגלל שכל זה בעל פה לא עובר, אז דברים שבכתב יהיה אתה רשאי לומרם בעל פה. ודברים בעל פה, אתה לא יכול לכתוב, כי הוא מסביר, כשאינם כתובים כל אחד ואחד מוסרן זה לזה בדקדוק. אבל אם נכתבו וללמד אותם מתוך הכתב, אינם מדקדקים. עכשיו זה לא מובן. אחורה בדיוק להפך. מה שכתוב מדקדקים בו יותר, זה כבר כתוב. אנחנו מאוד מאוד אוהבים להיצמד למילה הכתובה, מה שנקרא, בסדר? ולדקדק בכתובים. מה שבעל פה אדם פחות זוכר, פחות טוב, יותר... אין כל כך דקדוק כמו מה שבכתב. החתם סופר פה מסביר מה זה הנקודה הזאת של הפחות מדקדקים. זה לא בהכרח בהעברה של אחרי שהיה השיעור, תלמידים אחד לשני חוזרים ומעבירים את מה שהיה, כנראה שבכתב ידקדקו יותר מאשר בעל פה, זה די ברור.
למה?
השאלה היא, כי בכתב, כשהדברים כתובים, יותר נוח.
אבל ברגע שאתה משנה דברים, אז זה כאילו, זה הרבה יותר שגור.
איפה יותר שייך לטעות?
תלוי באיזה
תקופה. ולפספס, כשכתוב או כשאומרים בעל פה?
תלוי מתי. היום ברור שזה בכתוב. אבל פעם שהכל היה משונן בעל פה, הרבה יותר... הרבה יותר קל לטעות דווקא בכתוב. כתוב אתה בדיוק לפסק את הדברים, איך להגיד את הדברים. אז בתקופת הראשונים הכולם עובר בעל פה.
נכון.
כל הגמרות הם מונחים להם בראש בעל פה. הפסיקים, הנקודות...
בראשונים?
רש"י כזה, היה את הגמרא?
איפה ראית דבר כזה?
בטח שראית. רש"י, כתוב שם מעשירי עולם עליהם 7 ספרי תורה?
נו.
7 ספרים?
נו.
רש"י היה מעשירים, כמה ספרים?
אבל לא הבנתי, הסתובב, והציג כל פעם מגילות, קרה במגילות, היה... כן, יש לנו את הכתבי יד של הראשונים, אנחנו רואים כתבי יד.
לא היה לו הכל בעל פה?
כל מה פתאום, למדו הכל בכתב.
לא למדו זה בעל פה?
איך אפשר בעל פה?
למה לא?
מה לעשות, למדו.
מה, אתה עושה רמב״ם לא ידע את הגמרא בעל פה?
יכול להיות שהוא ידע בעל פה.
כמה כבשרים היה לרש"י ול...
יכול להיות שהוא ידע בעל פה, אבל... מה, פסוקים? פסוקים.
לא, פסוקים זה משהו אחר, זה חסות ויתרון.
טוב, אז בוא תשמע מה החתם סופר אומר. רגיל לו אני לומר במתניתין למסכת אבות, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע סופו להישמע, יש שתי פירושים. פירוש ראשון, אל תאמר בקיצור שאי אפשר להבין עד שיעיינו היטב וסופו להישמע, אל תאמר כן, אלא ברר דבריך. ויש מפרשים, דבר שיהיה, אתה רוצה שיהיה מובן לכל השומעים, אל תאמר אפילו ברמז, שתחשוב שלא ישמעו, ובאמת סופו להישמע ונגלס אותך, על כן השתיקה יפה. אל תרמוז ותחשוב שחלק מבינים, חלק לא מבינים, אלא עדיף שתשתוק, כי מה שאתה חושב שאנשים לא מבינים יבינו, ואתה לא יצא לך מזה טוב. הנה המשנה סובלת שתי הפירושים, והתנה עבר על דברי עצמו. שהרי אמר דבר בלשון מסופק, ולא ברר דברה, וכאן דעתון אותה. אתה אומר, אל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע סופו להישמע, ואפשר לפרש את זה לשתי דרכים, את מה שאמרת. אז אמרת בעצמך דבר שאי אפשר לשמוע סופו להישמע. נו, אז איך התנה עשה את זה? אך התנה שנה משנתנו בעל פה לתלמידיו, ומתנועתו, ומנגינתו, הבינו כוונתו על בוריו בלי ספק כלל. מה פירוש? אך על ידי שנכתבה המשנה נפל ספק בכוונתו.
בדיוק.
לזה התכוונת.
כן.
כלומר, כשהרב מעביר את השיעור, יש טון. יש איפה הוא מגביע את הכל ואיפה הוא מנמיך את הכל.
איפה הוא מפסק את הדברים.
יש, איך הוא מפסק. יש איזה קריצה עם העין. יש איזה ככה עם האגודל. בסדר? כל הדברים האלה, שהם עוברים רק בשיעור, וגם רק בשיעור פנים ופנים. כן?
הדקדוק בהבנה, זה הפשעה. משקטה...
לא, לא, עוד לא הדקדוק בהבנה. יש דקדוק בהבנה, שזה כששואלים את ה... בעל פה, אם שואלים אותו, הוא יסביר מה הוא התכוון. אבל זה לא מה שהחתם...
לא שואל.
מה, מה? החתם סופר אומר, המנגינה, איך... יותר... מהדיבור מבינים יותר מאשר מכתב, כי... כי הוא מסביר, הטון של הדיבור מסביר מה התכוונתי. התנועה של הפנים מסבירה מה, מה הכוונה. ולכן, ברגע שכתבו, נמצא על ידי הכתיבה, נתרבו הספקות. טוב, אבל אין ברירה, מפני תגבור את השכחה בעוונותינו הרבים, היה נשכח לגמרי, אפילו ספק לא אהבה ידינן, התירו לכתוב. על כל פנים, ידינן הספקות, אבל לא הלכה ברורה, אבל... וזה ההבדל בין לימוד בעל פה ללימוד מכתב. בלימוד בעל פה, בשיעור, אז הרב העביר לתלמידים, דיבר במשפט שיכול להישמע לשתי פנים, אבל כולם הבינו מה הוא רוצה, כמו שהוא רצה שיבינו. בשם הגרא מביאים,
לכן מה?
ולכן דברים שבכתב בעל פה יהיה אתה רשאי לכותבם. כי זה, זה ההפסד. אבל מצד שני, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. כבר לא היה ברירה. על זה הוא לא מדבר. זה אמרנו, הריטב"א כבר הסביר. בסדר? גם שם יש דקדוק של חסרות ויתרות ושל נקודות. רק רצינו להבין את המשפט הזה של הריטב"א, שכל אחד מוסרן זה לזה בדקדוק. אם נכתבו באימון אותם, זה משפט שרצינו להבין, זה החתם סופר. מה פירוש של למסור זה לזה בדקדוק? יש גם מנגינה, יש גם איך אני מפסק, יש גם איך אני מוסר את הדברים.
אז זה יותר את ההלכה ברורה.
ואז זה מובן, כשאומרים בעל פה, יותר מאשר בכתב. כי בכתב אפשר להבין את זה לשתי דברים, לשתי דרכים. יש דבר כזה, כן. והרבה, הרבה, הרבה כותבים את זה, שאנחנו מדקדקים בדברי הראשונים ולא באחרונים. כן, כי פחות כבר דקדקו בקיבה. מביאים בשם הגרא, שזה הפשט של חיסור המחסרה והכי קטנה. הרי זה לא הגיוני. כן, חיסור, אז תכתוב את המשנה מראש, נורמלי. מה אתה כותב לי אותה בחיסור המחסרה? הרבה, הרבה בשס, נכון? יש. הגמרא, מביאים את המשנה, הגמרא לא מבינה מה קורה כאן. מה יעשה לסתור? חיסור המחסרה והכי קטנה.
שתי מילים, הכל מסתדר.
אתה מוסיף, תוסיף כמה מילים במשנה והכל בסדר, נכון? אומרים, מובא בשם הגרא, מה הפירוש? חיסור המחסרה והכי קטנה.
זה מסתת המלך?
כן, כן. זה בדיוק הנקודה. כשהרב דיבר בעל פה, אז אין שום בעיה, גם בלי המילים הבינו. יש מנגינה, הוא עשה איזה אתנחת באמצע, עצר, עשה ככה עם האצבע, אבל, כן, בלי להגיד אבל, אבל היה סיפור כזה וכזה. ועשה את כל זה רק במנגינה, רק בתנועות. בעל פה לא היה טעות. ברגע שכתבו את זה, אנחנו כבר צריכים להתחיל להוסיף מילים במשנה כדי לפרש. זה חיסור המחסרה והכי קטני. טעם יותר פנימי בזה, אומר המהר"ל. לא, חייבים גם קצת.
מה זה?
קצת.
חייב.
קצת תחלוכית.
קצת תחלוכית. זה היה צריך להיות הראשון. אחרי זה הולכי לבשל.
אז הוא מסביר את שתי הצדדים. מצד אחד, תורה שבכתב יתר רשאי לומרה בעל פה, מצד שני, תורה שבעל פה יתר רשאי לכותבה. כן, ראוי שיהיה התורה שבעל פה בכתיבה. מפני שהתורה שבעל פה הם פרטי המצווה ופירושיה. ולדבר זה אין קץ וסוף. כי הפרטים אין להם קץ. ולא היה דבר שלם שהיה כותב מקצת בלבד ולא הכל. ודבר זה אין שייך לומר. כי ראוי שהכל יהיה בשלמות, ובפרט התורה דכתיב בה תורת השם תמימה. אז אתה לא יכול לכתוב את זה. ברגע שאתה כותב, הפסדת. כי זה הרבה 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 יותר גדול מהכתיבה, והנה הראיה זה מה שקורה מסביבנו. כמות הספרים והספרייה פה, בסדר? בכל בית מדרש ובכל ישיבה ובכל, בעזרת השם, בכל בית, אברך. הכמות הספרים היא...
גודל
ועולה.
גודל ועולה.
כן, זה פרה ורבב, פרה ורבב, וזה לא נגמר ולא נגמר ולא נגמר. וגם מה שכתוב, עדיין בעל פה יש עוד יותר, כן? שיעורים ודרשות וביאורים ומאמרים וחידושים. וזה בלתי סופי, וזה אין סופי, ולכן הכתיבה היא מצמצמת. הכתיבה היא מפסידה קצת את השלמות של התורה שבעל פה. כי התורה שבעל פה היא מעצם טבעה, מעצם מהותה, והרב קצת מדבר על זה בתחילת תורות התורה, היא יצירה של עם ישראל, היא יצירה שיצירה היא כל הזמן מתחדשת, כל הזמן מתמלאת, אין לה סוף ואין לה קץ, וכתיבה זה כאילו לשים גבול, זה לשים קץ. ובפרט התורה דכתיב בתורה לשים תמלא. לכך אין לכתוב כלל תורה שבעל פה, כי היה תורה שבעל פה חסרה. והפך זה גם כן. מה שהתורה שבכתב היא שלמה ותמימה, מחייב שתהיה בכתב ולא בעל פה. כי האומר דברים בפה אומר חלק אחר חלק. אפילו אם יאמר כל התורה כולה, מכל מקום, בשעה שיאמר החלק האחר, כבר אין כאן החלק הראשון. ואין תורת השם תמימה, כאשר ראוי שתהיה תמימה ושלמה. ברוך הוא נתן תורה שבכתב, לתורה שבכתב יש גבול וקץ, ושם דווקא הפסדו, אם אני אומר בעל פה אני מפסיד את השלמות. כי כשאני אומר בעל פה אני לא יכול להגיד עכשיו את כל התורה. וגם אם נגיד שאני עכשיו יושב ואומר את כל התורה, מי בראשית עד לעיני כל ישראל אומר עכשיו, סוף סוף כשאני אומר לעיני כל ישראל, בראשית כבר לא אמרתי, כבר נגמר. אבל כשהכל כתוב, אז הכל ביחד כתוב, אז יש כאן שלמות. אז השלמות של התורה שבכתב מחייבת שהיא תהיה בכתב, והשלמות של התורה שבעל פה מחייבת שהיא תהיה בעל פה, ולפיכך דברים שבכתב, היא אתה רשאי לאומרם בעל פה. עד כאן להיום, פעם באה נתחיל כבר להיכנס ליותר ל... פנימה של הכללי המשנה.